שפועלת בצורה שמנוגדת לטובה הכללית, מנוגדת למטרה, למשימה הצהלית, מנוגדת להגנה על חיילי צהל, זה הרבה יותר רחב משדה תימן, אני מכיר זה באמת דוגמה כואבת. יש פה פגיעה למעשה במדינת ישראל כולה, של 100 מיליון צפיות, של הכפשת שם ישראל בכל העולם.
שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפודקאסט ה-20 של הפודקאסט הפרופסור והווינר. איתי נמצא כאן תת-אלוף במילואים ארז וינר, שהוא הווינר שלנו, והיום אנחנו נדבר, איך לא, על האירועי הפצארית. ולא נסתכל רק על הפצארית, אלא גם על כל אירוע הפרקליטות, איך הפרקליטות הגיעה לממדים מפלצתיים כמו שהיא הגיעה. אולי אני אגיד את זה כמה מילים קטנות. דומני שאחרי עופרת יצוקה הוחלט להכניס יועצים משפטיים, אחרי דוח גולדסטון הוחלט להכניס יועצים משפטיים לתוך מרכזי האש באוגדות. אנחנו ננסה להבין מה מטרתם ומה בכלל תרומתם, אם יש בכלל תרומה לדבר הזה, וננסה להבין איך הגענו למצב שהייעוץ המשפטי הפך להיות עבר לחיים על הפעלת הכוח בצורה שפשוט מנעה במהלך המלחמה האחרונה הזאת, בוא נאמר, מנעה מאיתנו להשלים את הניצחון. עד כדי כך. וכל הזמן הפעילות הייתה כשאתה הולך כמו ללכת בתוך בטון, כי כאילו כל הזמן מישהו מושך אותך אחורה ומונע ממך לפעול. כמובן הגענו לאירוע שבו הפצרית עשתה מה שעשתה, גם על זה אם תרצה נדבר, וננסה להבין לאיפה זה הולך הדבר הזה ולמה אנחנו, מה אנחנו חושבים שצריך לעשות. רק אני אומר אולי משפט מקדים אחד. מאיר שמגר, שהיה נשיא בית המשפט העליון, היה נשיא אחד הגדולים והטובים שבהם, היה פצר. כשהוא היה פצר, הוא היה בדרגת אלוף משנה, רק שנבין. ומי שחושב שהייעוץ המשפטי שהוא נתן אז, והתהליכים שהוא נתן אז היו פחותים בגלל שהוא היה אלוף משנה, טועה טעות קשה. עם הזמן זה גדל להיות תת-אלוף, והגיענו למצב שבשנים האחרונות זה נהיה אלוף. ואנחנו כבר דיברנו בשאלה מה קרה לצהל בפוסטקאסט קודם, שככל שאתה מגדיל את הדרגה, אתה מקבל יעילות פוחתת, וגם אתה מקבל סוג של סיוף בפעולה, ופה הגענו למצבים דומים בעניין של הפעולה של הפרקליטות הצבאית. אז עוד עניין אולי קטן, ארז, אני רוצה שתתייחס גם לזה. למעשה, במקום שהמפקדים יתעסקו עם בעיות שיש עם, למשל, כוח 100, או אם היו בעיות בכלל, כן, אבל שזה יהיה עניין פיקודי, אנחנו קיבלנו כל הזמן שזה המערכת המשפטית בתוך הצבא, ובמקרה שלנו הפצארית והפצאריה, כל הזמן נכנסים ומגדילים את דריסת הרגל שלהם במרחב שבו מפקדים צריכים לפעול, ולמעשה מקטינים את מרחב הפעולה הפיקודי, ויוצרים משפטיזציה, ואנחנו יודעים מה התוצאה של המשפטיזציה הזאת. אז בבקשה ארז, אולי תיתן איזה את זה סקירה קטנה, איך הדברים הגיעו לאיפה שאנחנו נמצאים, ונמשיך לדבר משם.
אז תראה, כמו שאמרת, הזכרת, הדברים בסוף כרוכים אלו באלו, והסיפור של התייחסות שלנו לפרקליטות הצבאית הראשית, היא לא יכולה להינתן במנותק מהפרקים האחרונים שבהם דיברנו על מה קרה לצה"ל, כי זה חלק. עכשיו, יש סיבה ומסובב. הפרקליטות הצבאית התחזקה והתחזקה וגם גדלה והתנפחה, מכיוון שמפקדים לא לקחו אחריות. במקום שבו מפקדים לוקחים אחריות בלי להסס, ולא מוותרים על אחריות, ולא פועלים בשיטת למה העיקר לא להסתבך, במקומות האלה הפרקליטים נשארים, שנקרא, קטנים ותחומים במקומם. כשאתה דוחף מעליך את האחריות למעלה הצידה, אזי, כמו שקורה במדינה באופן כללי, עם הפרקליטות, פרקליטות המדינה ובית הדין הגבוה לצדק, ככה גם בצבא, הפרקליטות הצבאית הלכה וגדלה והלכה והתרחבה. אז כמו שאמרת באמת, אחרי דוח גולדסטון, הוחלט להרחיב את הפריסה של גופי הפרקליטות עד רמת האוגדות, והדבר נוסף שבעצם קרה וקורה, ולצערי...
אולי ארז נגיד מילה על דוח גולדסטון, דוח גולדסטון היה דוח של האום, שבוצע אחרי מבצע
עופרת יצוקה.
כן, והוא האשים את צה"ל בפשעי מלחמה וכל הסלט והאשמה גדולה.
באופן מפתיע.
באופן מפתיע, גולדסטון היה יהודי דרום אפריקאי, כרגיל כמובן אנחנו יודעים שהיהודים הם הגדולים שבעושה בעיות לעם היהודי, אז זה רק בשביל הצופים שהקהל שלא מכיר את ה... אז זה פשוט הרקע של הדברים.
כן, ופרקליטות הצבאית הראשית הובילה אז את המענה של צה"ל ושל מדינת ישראל לדוח. אביחי מנדלבליט, הפרקליט הצבאי הראשי, סגנו שרון אפק הוביל את ההתעסקות, מי שבהמשך הפרקליט הצבאי הראשי וכן הלאה. אבל העניין של הפרקליטות הוא צומח מאוד סוגיה. אחד זה מה שאמרנו, העניין של המפקדים והוויתור שלהם על התפקיד שלהם. והדבר השני הוא הסוגיה של הביטחון השוטף. בעצם הביטחון השוטף, מאחר שאתה פועל באירועי פינצטה, מאחר שאתה פועל בתוך חלל כללי של סוג של רגיעה שאתה רוצה לשמור עליה מכל מיני סיבות, אז היי באמת תוקפים בצורה ממוקדת, מגיבים בצורה נקודתית, ואפשר לעשות אישור של מוג, של מבצעים וגיחות לכל תקיפה ולכל אירוע. ופה יש מקום לשמוע את הפרקליט, ולשמוע את היועץ, ולשמוע את השבק, ולשמוע את ההוא, ולשמוע את ההיא, והמפקד בסוף מקבל את ההחלטה. כשההחלטה מנסה להיות, להכיל כל המשמעויות בצורה המיטבית. זה יכול לעבוד בביטחון שוטף, זה לא יכול לעבוד במלחמה, ופה... אנחנו בשבעה באוקטובר נכנסנו למלחמה, המלחמה, מלחמת התקומה, מלחמת החורבן, לא משנה איך תקרא, בסוף נכנסנו לאירוע בקנה מידה באמת תנכי ולא מוכר בהיסטוריה הקרובה של מדינת ישראל, ועדיין בהרבה מאוד מובנים המשכנו לפעול ולהפעיל את הכוח בשיטות של בט"ש, של ביטחון שוטף. אני זוכר שבימים הראשונים סיימנו איזשהו דיון, איזשהו תוכנית, ואז אני רואה שניגשים למפקד הפיקוד, לירון, עם איזשהו אישור של מטרה, לרוג, כדי להעלות את זה לרמטכ"ל. ואני שואל באמת בתמיהה, לא בציניות. אני תגיד, לא התבלבלתם, כאילו אנחנו מלחמה עכשיו. אם יש אויב, יש מודיעין, מחסלים, לא עכשיו. והתשובה שקיבלתי היא שגם במלחמה יש את הכללים, וצריך לשמור על המסגרות, וכו וכו. ואני אומר שבעניין הזה, שוב, האשמה היא לא פחות או אפילו יותר מבחינתי מוטלת על המפקדים, שנתנו לפרקליטות לגדול ולצמוח למפלצת שהיא צמחה אליו, וככה אנחנו מנסה רואים את זה או מלווים את זה לכל אורך המלחמה, ואני מניח שאנחנו ניתן פה דוגמאות לטובת הצופים.
תראה, אבל ארז, אני רוצה לומר... התהליך המשפטיזציה של מדינת ישראל הוא רחב, הוא קורה גם בממד האזרחי, בשירות הציבורי, וצהל לא, הוא חלק מהשירות הציבורי, אז זה, כמובן שזה נכנס לתוך הצבא. אני לא יודע הסיבה המסובב, אתה יודע, המפקדים תמיד אומרים, אם המפקד היה, תשמע, אני חושב שהמחשבה ש... הפרקליטות הייתה זזה הצידה מול מפקדים החלטיים, אני מתקשה לראות אותה. אני רוצה לומר לך משהו לעניין הזה. מה רבותה של פרקליט בתהליך קבלת החלטות, למשל בתקיפה? למה צריך אותו בכלל בדיון? מה מטרתו? תראה, אני עבדתי מול הצלב האדום לאורך שנים ארוכות שהייתי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ועשיתי כמה כנסים איתם, והייתי בז'נבה, וכל, ממש התעסקתי איתם בתחומים האלה. תגיד לי, הרי תקיפה, בדרך כלל שאתה תוקף, השיקול המרכזי, הפללה אתה מפליל, אז ראית בסדר. אבל בוא נאמר, השיקול זה שיקול המידתיות. האם אתה הולך לפגוע באזרחים, לא לפגוע במה, כיף הפגיעה וזה. מה לפרקליט, איזה שיקול דעת יש לו להגיד על זה? מה? מה הוא יכול להגיד? המפקד צריך להגיד את זה. עכשיו, שאתה נותן, נכניס פרקליט ואומר לו, תקשיב, תיתן את חוות דעתך. מה לא עובד לזה? למה צריך לשמוע לך את חוות דעתו? איזה חוות דעת יש לו? מה הוא מבין בשיקולים המבצעיים? מה הוא מבין? הרי הדין הבינלאומי מאפשר פגיעה באזרחים. מאפשר. רק הוא אומר שזה צריך להיות מידתי לתוצאה הצבאית, להישג הצבאי. מי יודע מה זה מידתי להישג הצבאי? מי? מתחילו לספור לי 3 אנשים, 5 אנשים, 6 אנשים. זה בערך הרמה. זה תת רמה של ניתוח משפטי של העניין, וזה פשוט הפיכה של הניתוח הפיקודי לניתוח של מכניסטי, של חשבונאות, של פקידים שעושים חשבון. זה תמיד, אני ראיתי את זה בצורה צרה, וכשדיברתי עם אנשי הצלב האדום, זה היה ברור. זה היה ברור שזה שיקול של מפקדים. אף פעם זה לא היה עניין משפטי. זה אף פעם לא עניין של שיקולים של משפטנים, שאין להם שום כלי בכלל להעריך את זה. לכן אני חושב מה, ארז?
אתה צודק לחלוטין, אני לא חושב שאמרנו דברים שונים, כי ברור שלפרקליט אין שום כלי, כי זה לא סוגיה משפטית. אין פה עניין משפטי, הרי אם הרגתי את סינואר, ובשביל להרוג אותו סביבו יש 20 איש, אז זה בסדר, אבל אם סביבו היו 24 אנשים, זה היה לא בסדר, זאת אומרת, אין
נכון,
פה משהו...
זה בדיחה, נכון, זה בדיחה.
אין פה משהו שהוא שפיט, יש פה שיקולים של מוסר, של ערכים, של מה שנקרא יתרונות וחסרונות מבצעיים ואחרים, זה כולם שיקולים פיקודיים, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, המפקדים ויתרו לפרקליטים, ונתנו
לא,
בידיהם...
לא, 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 למה אתה אומר שהמפקדים ויתרו לפרקליטים ולא? הפרקליטים נכנסו לתוך התהליך הזה, זאת אומרת, אני לא יודע, בסדר, אני לא רוצה...
איך הם נכנסו? בכוח? הם נכנסו בכוח, הם באו עם M16 ואמרו, תנו לנו לקבל את ההחלטה. המפקדים נתנו להם לקבל את ההחלטה. המפקדים קראו להם לקבל את ההחלטה. המפקדים אמרו להם.
תראה, אני מקבל מה שאתה אומר, שאם, בוא נלך אחורה, אחרי דוח גולדסטון ההוא. אז נכון, אתה צודק. מי שהחליט להכניס אותם למרכזי האש, זה מפקד, נכון? מפקד. נפקד. אוקיי, אני מקבל את התיקון הזה שלך, אני מקבל אותו. בסופו של דבר, אבל, כשאתה עכשיו, נניח, מפקד אוגדה, רוצה לפעול, אומר ליועץ המשפטי שלו, צא החוצה מהחדר, אני לא רוצה לשמוע אותך. מה אתה חושב שהיה קורה עכשיו במלחמה? הרי היו הופכים עליו חצי עולם.
מה יוצא? מתקשר ליועץ המשפטי שמעליו, שילך למפקד שמעליו, ופה השאלה אם הוא היה מקבל גיבוי מהמפקד, או שהוא היה מקבל הנחיה מהמפקד להישמע ליועץ. ובהקשר הזה, אני חושב שחווינו במהלך המלחמה האחרונה, לא מעט אימותים בין ייעוץ משפטי לבין מפקדים, ומתקשר למה שאמרת בתחילת דבריך, שאנחנו טוענים וחושבים שיכולים להוכיח את דברנו, שהפרקליטות הצבאית הראשית, באופן שבו היא פעלה במלחמה הנוכחית, הפריעה להשגת המשימה, וגרמה לפגיעה בשלומם של חיילי צה"ל, בזה שלא אפשרה לתת להם את ההגנה המיטבית. זאת בעצם הטענה שלנו.
זאת הטענה, ואני מסכים איתך שהאחריות היא איננה על הפרקליטות, האחריות על המפקדים שנתנו לה את זה, ולא הראו לה את מקומה. זאת אומרת, אני קונה את מה שאתה אומר בהקשר למשל של הרמטכ"ל, שני הרמטכ"לים, הרצי הלוי והרמטכ"ל אייל זמיר, כל אחד בזמנו של קיבלו את העמדות של הייעוץ המשפטי, של הפצרית, של אותה פצרית שאנחנו מדברים עליה היום.
קיבלו את העמדות של הייעוץ המשפטי ביותר מדי פעמים, וגם במקומות שהם חשבו שהיא טועה, הם לא הפעילו את סמכותם כדי לאכוף אותה. עיין ערך סוגיית משטרת החמאס, עיין ערך סוגיית, שאולי נרחיב עוד מעט עליה, סוגיית...
תגיד על משטרת החמאס, הרצון לתקוף את משטרת החמאס, שהייעוץ המשפטי לא. אמר שזה, אי אפשר להפליל את השוטרים.
למעשה, זו דוגמה מצוינת, כי היא גם מראה את האבסורד בהחלטות השיפוטיות. הרי איך התחיל מבצע עופרת יצוקה? מבצע עופרת יצוקה מתחיל, במבצע עופות דורסים, בתקיפה של חיל האוויר, על טקס סיום של משטרת החמאס. למעלה מ-200 מחבלים הרוגים, נחשב להצלחה כבירה, כולם מוחאים כפיים, וככה מתחיל המבצע ב-2008, עופרת יצוקה. התקיפה הזאת עברה גם בחינה משפטית. גם ראש מחלקת הדין הבינלאומי דאז, וגם הפרקליט הצבאי הראשי דאז, שכנראה מבחינה משפטית שניהם לא כותלי קנים או לא פחות מבינים במשפט בינלאומי הנוכחים, צריך לומר שהפרקליט הצבאי הראשי דאז, אביחי מנדלבליט, בהמשך, עשה דוקטורט במשפט בינלאומי.
כתב ספר
על משפט בינלאומי, נחשב מומחה ועל שם עולמי, מי שהייתה אז בראש מחלקת הדין הבינלאומי, גם היא קצינה, מה שנקרא...
פנינה.
גם היא קצינה בעלת ידע מאוד מאוד רחב בתחום הזה, והם אישרו את התקיפה. זאת אומרת, ב-2008 היה מותר לתקוף את ממשלת החמאס.
פה אנחנו נופלים בזה, המילה אישרו את התקיפה אומר שהם מהווים צומת בתהליך קבלת ההחלטות. צומת שאני מאשר, הם מאשרים את התקיפה, הם נותנים חוות דעת, אומרים לתקיפה, עומדת, כמו שהם אומרים, עומדת באלוהים יודע במה, באיזה שיקולים, והשיקולים שהיא עומדת בהם, אין להם שום, בוא נאמר את זה בצורה מפורשת,
אין להם שום
כלי להגיד את מה שהם אומרים, מאשר או לא מאשר, איזה? חוץ מלהסתכל על השמיים ולהגיד, אוקיי, מאשר.
אני מסכים לחלוטין, ואני אגיד, זה כמו שאתה אמרת, הם נותנים חוות דעת שתומכת בתקיפה ב-2008, והנה חולפות להם כמה, 16 שנים, 15 שנים, ובאה פרקליטה צבאית ראשית אחרת, וראש מחלקת, סליחה, הוא כבר ראש חטיבת הדין הבינלאומי, כבר שמו שם תת אלוף, שזה משפר משמעותית את התוצאות כמו שאנחנו רואים, והם באים ואומרים, לא, משטרת החמאס היא משטרה, גוף אזרחי, היא לא גוף צבאי. עכשיו, אני יכול להגיד לך באחריות שמשטרת החמאס של 2023 היא הרבה יותר רעה מזאת של 2008. מדובר שם באנשים שהשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר, רוצחים, מנובלים, אכזרים, אין שם אף צדיק בסדום.
מה זאת אומרת? ועדיין... הרי החלטת הממשלה היא השמדת היכולת הצבאית והשלטונית. זאת החלטת הממשלה, כשאומרים השלטונית, מתכוונים, לא רק לזה, לא רק למשטרה, לעיריית דיר אל בלח.
חד הפנים, חד משמעית,
ודאי, מה אלה, זה כאילו, הממשלה החליטה שאלה ייפגעו, ויושב הייעוץ המשפטי ואומר לו.
ועדיין באה הפרקליטה הצבאית הראשית ואנשיה ואומרים, לא, משטרת החמאס לא תופלה. משמעות, רק כדי שנבין, שכדי לפגוע, באיש המשטרה, לא מספיק העובדה שהוא שייך למשטרה, ולא מספיק העובדה גם שהוא נושא נשק, צריך למעשה להפליל אותו, מה שתקרא, על פי שם מרובע, ולהגיד בדיוק זה, עשה ככה וככה, בתאריך כזה וכזה, וכו וכו. ואנחנו מדברים שוב, אנחנו לא בביטחון שוטף, אנחנו לא ברגיע, אנחנו במלחמה. אז נכון שכשנוסע מחת 401 עם הטנק שלו בעזה, הוא לא שואל את זה שמולו, לאיזה כוח אתה שייך, הוא יורה בו. אבל כשהוא מבקש להפעיל סיוע אווירי, וכשהשב"כ רוצה להפעיל סיכול ממוקד על רוצחי משפחת ביבס, אזי, מכיוון שרוצחי משפחת ביבס לא השתייכו לחמאס, אלא לאיזה ארגון קיקיוני אחר, שגם הוא לא היה מופלל על ידי הפרקליטות הצבאית הראשית, אותו דבר, גם שם לא ניתן היה לסכל אותם בצורה, על עצם שייכותם, או על עצם הרצח...
בדיוק,
כן,
כשאנחנו מדברים שהמפלצת הזאת גדלה לממדים מפלצתיים, אז זה דברים, מה זאת אומרת, אתה יודע, בוא נאמר שהמפקדים, אני לא מסיר מהם אחריות, אבל שהייעוץ המשפטי נכנס למקומות האלה ומייצר לך את הקשיים האלה, זאת אומרת, הוא גם ממציא את הדברים האלה, ממציא את האג'נדה הזאת, ועכשיו אתה לך תתמודד איתו, אתה יודע, הוא זורק לך אבן לנער, ועכשיו אתה צריך להתמודד. אני מזכיר לך, הרי, שאנחנו התמודדנו עם חתיכת אבן בסיפור של החזרת תושבים לצפון הרצועה בתחילת המלחמה, חתיכת אבן זרקו. אז אתה אומר, רגע, מה? זה ייעוץ משפטי, שיושב, חושב, וממציא לך משהו. עכשיו לך תתמודד איתו. נכון שצריך בשביל זה מפקדים עם עוצמה להתמודד, אבל גם הייעוץ המשפטי הזה, בראש היועץ, פצרית הזאת, כן, ש, ש, שלא נשכח מה שעשתה, אולי נדבר על זה. אבל גם הייעוץ המשפטי הזה, הוא פשוט מייצר לך כל הזמן, מבעבע ומייצר לך כל הזמן מכשולים שאתה צריך להתעסק איתם. ואז המפקדים בסדר. זה שאין להם עמוד שדרה, אנחנו הסיכמנו את זה, כבר ראינו. זה שהם באמת מקבלים את הייעוץ הזה, וראינו מה קרה כשהיא זרקה את האבן הזאת על הסיפור של צפון הרצועה, אז זה קשה, זה קשה. אז אתה אומר, אין מפקדים שצוגים לזה, אז יש לך שילוב של מפקדים שלא מסוגלים להתמודד, וגוף שגדל למפלצת כזאת, שהוא כל הזמן מייצר לך קשיים בדרך, לא משנה, טוב, לא טוב, הוא מייצר לך קשיים, בזה, בשם איזה אג'נדה, אלוהים יודע מאיפה האג'נדה הזאת.
צריך לומר שזה היה, זו הייתה סוגיה שהבטא אותנו לכל אורך הדרך, זה לא היה רק נקודתי והדוגמה שנתנו. אני זוכר דוגמה שרצינו להשמיד את עיריית עזה, כשהבנו שיש תוואי תת-קרקעי שעובר בסמוך ומתחת למבנה. והיה לנו ויכוח מאוד מאוד ארוך עם גורמי הייעוץ המשפטי, כאשר הם דרשו מאיתנו להוכיח בוודאות שאינה, מה שנקרא, שאינה מוטלת בספק שהתוואי התת-קרקעי אכן עובר גם מתחת לבניין העירייה ולא רק בסמוך אליו. ועוד חיינה וחיינה.
כשהממשלה החליטה שהעירייה הזאת צריכה להיות מושמדת, לא קשור לתוואי התת-קרקע ולא כלום.
חד משמעית. וזה מוביל אותנו להמשך הלחימה, ואתה דיברת על חזרת העזתים לצפון הרצועה, אבל אני מדבר גם על החודשים האחרונים, הנעת האוכלוסייה שבאה הפרקליטה הצבאית הראשית ואומרת, אי אפשר להניע את מי שלא רוצה לנוע. בניגוד לדין הבינלאומי, בניגוד לחוק, הרי אנחנו הלכנו והבאנו חוות דעת של אושיות משפטיות, לא פחות, מה שנקרא, מנוסות ומובהקות מיפה תומר ירושלמי, או ממי שהיה ראש חטיבת הדין הבינלאומי עד לא מזמן, על העניין הזה, ועל העניין של הסיוע ההומניטרי, שהיא באה ואמרה, לא רק שאתם לא יכולים לפנות את כולם, מי שלא רוצה להתפנה, אלא אתם גם מחויבים להכין אותם. מה את אומרת בעצם? שאותם מחבלים שנמצאים בצפון הרצועה ועומדים להילחם בחיילי צהל, ימשיכו לקבל מזון בצורה בלתי מוגבלת. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, עזבו את הכל, אנחנו רוצים להילחם בסוף עם מחבלים חלשים ומוחלשים ורעבים וצמאים, ואנחנו נותנים לאזרחים להתפנות, פועלים על פי הדין הבינלאומי, על פי כל כלל וכל הגד. ועדיין את באה ואומרת לנו סייג על סייג על סייג, וכל פעם כל סייג כזה עוצר, ובדקה ה-90, לפני שהתחילה הנעת אוכלוסייה, אז היא רצה לרמטכ"ל ואומרת לו, לא, 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 אתה אמרת לי שאתה מפנה דרום את האנשים, ושבדרום יש תנאים הולמים וסבירים.
לא, זה כבר, עברה לשיקול מבצעי, כי אמרה, כן. רגע, אני רוצה לראות, לא רק שאתה תפנה, אוקיי? אני רוצה לראות שבצד השני מחכים להם
מיטות.
כן, מיטות ומנורות לילה, בשביל שיוכלו
לא, לקרוא. לא, כי אלוף פיקוד דרום, בתיאום עם גורמי התיאום והקישור שלו, אמר, אני הצרתי מבחינתי התנאים הולמים וסבירים. לא, זה מתקשר לסיפור של הפרקליטות עם תנאי הנוחבה ועובי המזרון ומה תפריט. יש פה עיוות מן היסוד בין האם התפקיד של הגוף הזה הוא לשמור על חיילי צה"ל ועל אזרחי מדינת ישראל ולאפשר לבצע את המשימה בצורה מיטבית, או לשמור על שום אג'נדות גלובליות ועל זה שטייסינו יוכלו להמשיך לטייל בחו"ל אחרי שירותם הצבאי. זה פחות או יותר החלוקה בין שני הקצוות, והפרקליטות הצבאית הראשית הוכיחה בשורה של החלטות לכל אורך המלחמה שהיא לא, מה שנקרא, איך אמרה אותה ילדה בתחילת המלחמה, אתם של צה"ל.
לא של ישראל, אתם של ישראל.
כן, אתם של ישראל.
בוודאי, קבוצת היחוס, אגב, אתה רואה את זה גם בכל מיני החלטות של בגץ, כן? קבוצת היחוס שלה, של הפרקליטה, ושכנראה הקרינה את זה לכל הפרקליטות, קבוצת היחוס שלה, של הלהקה הזאת, הייתה קבוצה שהיא בכלל לא בארץ. קבוצת יחוס של קבוצה פרוגרסיבית בחוץ לארץ, שמגלגלים עיניים, ואני רוצה להרגיע אותה. כבר אני אומר לה, וגם לפרקליטים אחרים ששם, לא יעזור מה שתעשו, זה לא משנה, הם, זה כמו תנין רעב, תאכיל אותו והוא רוצה עוד לאכול, זה לא משנה, תראה שיש, שאין רעב, תראה שאתה נתת, הגעת למצב שפינית אותם למקום עם מיטות אפיריון, לא ישנה שום דבר, ואת זה הם מסרבים להבין, מסרבים להבין, פשוט התפיסה שלהם כל כך מעוותת, ופה אנחנו נמצאים באובדן דרך מוחלט, כמובן, ראינו כבר את האובדן דרך ההיבריס הזה, כאילו אתה יודע, שיקרון הכוח הזה, של, ש, שכבר הם בנו על עצמם, הגיע למחוזות פשוט הזויים בחודשים האחרונים.
בוא נזכיר עוד דוגמה אחת, עולם משלים, ואחרי זה אולי נדבר שנייה על הבעיה והכיווני מענה. אני מדבר על הסוגיה של הפעלת מערכת נשק שמוכרת לך היטב, בלי להיכנס פה עכשיו לפירוט המבצעי, אבל הצורך של תחילת המלחמה, של האיום הגדול מאוד של מטענים על כוחותינו, הצורך הוא אבי ההמצאה, כמו שאומרים, אז הכוחות מלמטה, מהשטח, באו ופיתחו רעיון יצירתי של אמצעי שיודע לפוצץ את המטענים לפני הכוחות. הוא מוטל, מושלח, לא משנה בדיוק הפרטים, ובעצם גורם לפיצוץ של כלל המלכודים והמטענים, כדי שהכוח ייכנס בצורה יותר מובטחת לתא השטח. עכשיו, בשגרה, עושים סדרה ארוכה של ניסויים, בודקים את הטווחים, בודקים את הרדיוס, מגדירים הגדרות, כותבים, מה שנקרא, ספרים שלמים, בודקים את זה משפטית, בודקים את זה פה, בודקים את זה שם. פה אנחנו במלחמה, ויש דדליין, הכוחות עומדים להיכנס, ורצים ועושים ניסויים מסביב לשעון, בשבת ובלילה וביום, ומגיעים לאמצעי מבצעי עובד ובאים לאשר אותו, ואז מגיעה הפרקליטה הצבאית הראשית ואומרת, לא, 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 לא חוקי. אני לא יודעת להגיד בוודאות שלא ייפגעו אזרחים, אני לא יודעת בוודאות להגיד מה הרדיוס הרג והפגיעה של הדבר הזה, ואני אומר, יש פה בלבול מן היסוד, כי הסדר עדיפות שאני מצפה מפרקליט צבאי, ואני מדגיש, שלפיו הוא יבחן בכלל את העולם שלו, זה איך אני מגן על אזרחי צה"ל, על אזרחי מדינת ישראל, איך אני מגן על חיילי צה"ל, אחרי זה איך אני מגן או מונע פגיעה.
איך אני מאפשר לצבא להשיג את המשימה שלו? זה הדבר הבסיסי ביותר, זה תפקידו. תגיד לי, איך אני יכול להשיג את המשימה?
להשיג את המשימה במינימום נזק ונפגעים לכוחותינו.
לכוחותינו, בוודאי, וגם, אתה יודע מה, גם במינימום נזק לערכי טבע ולא יודע מה, לאויב.
זה אחרי.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו, הבאת דוגמה, אני רוצה להביא עוד דוגמה, שאולי דיברתי יותר בתקשורת, אני חושב שבאיזו הזדמנות, בסיפור של הסיגריות, הסיפור של הסיגריות, סיפור מרתק, תקשיב, ותראה לאיזה הזיה, ואתה יכול לספר לי את הסיפור של ה-JHS, זה עם הנשק, אתה יכול לסיף גם את הסיפור הזה, אבל בוא נתחיל לסיגריות, כדי שהצופים שלנו יבינו את רמת ההזיה. בא אליי קצין בפיקוד דרום, ואומר לי, תשמע, סיבוני, אולי תעזור, אתה מכיר מישהו במחס? אמרתי לו, מה הסיפור במחס? אומר, ראינו שיש מצוקת סיגריות, וכשאנחנו נותנים להם סיגריות מעבר לנצרים דרומה, אז הם באים להם מעבר לזה, כי הם רוצים סיגריות. ואז הם הולכים דרומה ומתפנים, כאילו אי אפשר לחזור. אז הם מתפנים דרומה. עכשיו הם מעלו על זה שיש סיגריות מוחרמות במחס, מיליוני סיגריות. כי הם עשו ניסוי, לקחו כמה סיגריות, נתנו, ראו שזה עובד, רצו להביא כמות של סיגריות. טוב, אמרתי לו, אז מה הבעיה? למה אתם לא מקבלים מהמכס? ומה הייתה התשובה שלו? אני לא רוצה, אנחנו לא רוצים לשרוף אף אחד פה. הייעוץ המשפטי אמר שצהל לא יכול לחלק סיגריות חינם כי זה מזיק לבריאות. אתה תופס את ההזיה של הדבר הזה? זה הסיפור, אתה מבין איזה מקום. עכשיו אני רוצה שתספר ארז את הסיפור של הכנסת הנשק על ידי החברה האמריקאית.
כן, מאחר שכמו שדיברנו בפרקים קודמים, הממשל צבאי נפסל על ידי הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי, חיפשנו פתרונות, ואחד מהפתרונות היה במודלים שהבאנו מהעולם של חברה אמריקאית שתהיה זאת שתאבטח את חלוקת המזון לאוכלוסייה. ו לבנה, ישבת, כתבת איתם ספרים ארוכים באנגלית של פקלים ואיך ולמה והכל מהר 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 מהר, כי היה פה דדליין להתחיל להפעיל את זה, והחברה גייסה שכירי חרב כאלה בכל העולם, וכל העסק עבד מסביב לשעון כדי להיות מוכן בזמן, אבל יש בעיה, צריך לצייד אותם בנשק. מה הבעיה? שהנשק הזה צריך להוציא אותו מגבולות המדינה, כי אז הרי לא בגבולות המדינה. ואז צריך לקבל אישור, שאפשר יהיה לתת להם אישור לרכוש נשק, ולהוציא אותו מחוץ לגבולות המדינה. ופה אתה מתחיל, שם להסתובב סביב הזנב של עצמנו. כדי לחפש מי הגורם המשפטי המוסמך.
אלופי המשפטנים האלה, כן, אין מצב, אתה מבין? אולי הם לא אמרו, למה הם פצצת ג'יידם, שמטוס מוציא מגבולות המדינה לכיוון איראן, זה גם אולי ייצוא נשק, שצריך לקבל יותר ייצוא. תקשיב, זה מגיע לרמות ההזיה האלה. זה, תראה, בסופו של דבר, ארז, אנחנו נדבר מיד מה צריך לעשות, אבל אני רוצה לומר משהו לעניין של ההיבריס, תחושת הכוח המופרזת והמוגזמת הזאת, שאחד הדברים שאנחנו רוצים לטפל בה, זה לבטל אותה. התחושה הזאת גם הגיעה דרך האירוע של שדה תימן. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה, שהוא משתלב בתפיסה של היבריס שלם, של תחושה, עליונות מוחלטת, ששם זה נמצא. ואז הגענו למצב הזה שאנחנו ראינו מה נעשה, אנחנו לא צריכים לחזור ולומר מה עשתה הפרקליטה ומה עשו קבוצת וואטסאפ של פצריה, איך הם מתנהלים, כמו זה אני לא יודע מה, זה בא ממקום של תחושת עליונות מוחלטת על כל מה שקורה מסביב, זה דבר מאוד קשה.
נזכיר את אמירות שאנחנו מכירים מעולם המשפט של שופט אהרן ברק ואחרים, שהוא אין ניגוד עניינים של שופטים, כי הם מעל הדברים האלה. שופטים לא משקרים, כמו שאמרה לנו דפנה, לא שופטים, פרקליטים לא משקרים, כמו שאמרה לנו דפנה ברק ארז, וכן הלאה וכן הלאה. אבל נכון, אני חושב, אבל פה
חושב שאני מילה אחת, ארז, בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, מילה אחת, אתה יודע, במשפטים, ליאת אשתי, הרי היא למדה משפטים, אז לא הייתה לי ברירה, למדתי איתה. יש מה שנקרא חזקת התקינות המנהלית. החזקת התקינות אומרת שזה בסיס השיטה המשפטית שלנו, שהמערכת השלטונית, שהמערכת המנהלית, פועלת למען האזרח, ולכן חזקה שהיא פועלת באופן תקין. וזה לכן, אתה אומר, אין מצב, זה הם לא משקרים, הם לא זה, הם עושים את העבודה כמו שצריך. ברגע שעשתה תומר ירושלמי, מה שעשתה, היא פרקה באחת את הדבר הזה, שזה היה בסיס המשפטי לאורך כל שנות המשפט של ישראל. אני לא יודע איך נצא מהברוך הזה. איך נייצר מחדש חזקת תקינות על שקרנים, ורמאים, ולא יודע מה עוד איזה מילים לשים להם. מאיפה תבוא חזקת תקינות חדשה כזאת? כאילו, מערכת שלמה, שיטה שלמה משפטית, התפרקה באחת במעשה הזה. עכשיו תמשיך, ארז.
תראה, מה שאנחנו באים ואומרים למעשה, ואני חושב שהדוגמה שמתחילה להתגלות עכשיו סביב האירוע של שדה תימן, היא רק ממחישה את זה. יש פה בעיה שהיא בעיה רוחבית. זה לא שעכשיו, אוקיי, גילינו שהפרקליטה הצבאית הראשית, שזה גם חמור מאוד, הגופה בצה"ל וכו' וכו', היא משקרת, מרמה, דיווחי כזב לבג"ץ, שימוש הליכי חקירה ועוד שורה ארוכה של עבירות. יש פה למעשה שיטה. יש פה, אתה דיברת על היבריס, על השחצנות, על לנו מותר, אנחנו מעל, ויש פה שיטה, יש פה קבוצה שפועלת בצורה שמנוגדת לטובה הכללית, מנוגדת למטרה, למשימה הצהלית, מנוגדת להגנה על חיילי צהל, וזה הרבה יותר רחב משדה תימן, אם כי זה באמת
דוגמה. הם לא שותפים לאתוס הזה.
לא שהם, כן, הם לא שותפים לאתוס, אבל הם אפילו פועלים נגדו. אנחנו אמרנו ביותר מפעם אחת שיש פה למעשה תהליך של השתלטות עוינת. הפרקליטות הצבאית הראשית סומנה על ידי, נקרא לזה, ארגוני הקרן לישראל חדשה, כגוף שעל ידי שליטה בו אתה במעט משיג הרבה. ולכן הם השקיעו בלמיין את האנשים הנכונים, בלדאוג לקדם אותם, לשלוח אותם לקורסים וללימודים אקדמיים ומלגות ותוכנית המשפטנים ועוד חיינה וחיינה, ולאט לאט יצאו איזשהו קו בכוון, זה לא אומר שכולם כאלה, אנחנו מכירים גם אחרים, אבל בסוף יצרו איזשהו קו של פרקליטים שבאים עם אג'נדה פוליטית, עם אידיאולוגיה, עם סולם ערכים מסוים, והם אלו שמכתיבים את הקו, ולכן יכולה להשבת יפעת תומר ירושלמי בקבוצת וואטסאפ עם כל בכירי הפרקליטות, 8 או 10 אנשים לפי הדיווחים, ולדבר על זה שהיא בעצם עושה עבירות חמורות, שמעבר לזה שהן עבירות חמורות, הן פוגעות באנשים, כולם מזדעזעו היום על איך היא נלחצה ואולי נטלה את חייה בכפה וכו', ונאחל הבריאות ואורך ימים, אבל אני מזכיר שיושבים אותם לוחמי כוח 100 כבר למעלה משנה, ועוברים התעללות נוראית על כלום מכלום. אולי בסוף זה ייגמר בהפעלת כוח, מה שנקרא, לא מידתית. זה פחות או יותר מה שישאר מכל הרעש והסלסולים האלה, מה שהיה יכול להיגמר בטיפול משמעתי בו ביום. עכשיו, עזוב את זה, או לא עזוב את זה, אבל on top, יש פה פגיעה למעשה במדינת ישראל כולה, של 100 מיליון צפיות, של הכפשת שם ישראל בכל העולם. אנחנו רואים כמה משתמשים בעולם בדברים האלה נגדנו, וזה במעגלים שהולכים וגדלים וצומחים.
לכן יש פה גוף... כולל הטענה, ארז, כולל הטענה, שההדחה שלה על ידי שר הביטחון, ההדחה, ככה הוא אומר, שהוא הדיח אותה, ההדחה שלה היא קמפיין כדי להשתיק את את קמפיין האונס. זאת אומרת, זה כאילו, איך שלא תצא, אתה לא יוצא מזה. לא משנה מפה, מבחינת הזה, כמו אותו תנין רעב, לא משנה. הם תמיד ימצאו איך זה מסרט את האג'נדה שלהם.
לגמרי. ולכן, אנחנו סבורים שצריך לעשות פה תיקון מהמעלה השנייה. אין ספק שהיא לא יכולה להישאר בתפקידה, אין ספק שאני מסכים. אני מסכים עם שר הביטחון יותר מזה, שאסור שהיא תישאר בדרגתה, והיא צריכה גם להישפט על כל העבירות שהיא ביצעה. ונזכיר רק בחודשים האחרונים את א' מהשירות, קצין בכיר בשירות שנעצר כאחרון העבריינים, נכלא בלי גישה לעורכי דין, ובלי שמשפחתו בכלל תדע ותוכל לברר על הפרטים. אני מזכיר את הנגד, את ארי פלשטיין, אני מזכיר את אורן סלומון עם החיפושים בבית והחרמת המכשירים והמחשבים, ועוד חיינה וחיילה. יש דוגמאות לצערים מהלחימה, כולל חיילים שבאמת התאבדו בעקבות חקירות שעשו להם על אירועים לכאורה שקרו במהלך הלחימה. ונגיד שוב, כמו שדיברנו על הבנדיטים, אז אמרנו, בנדיטים זה טוב, אבל בנדיטים שהם עבריינים זה רע. אז גם כאן, אנחנו לא רוצים ולא מעודדים לעבור על הוראות הצבא ולפגוע שלא לצורך וכו וכו. ומי שעשה את זה צריך להיות פטופל. אבל האיך הוא מאוד משמעותי. טיפול באמצעות מפקדים, טיפול שהוא מידתי, טיפול שהוא לא מייצר. בוא נגיד שאפילו בשדה תימן חשבת שיש אירוע מאוד מאוד חמור. למה צריך לשלוח חוקרי מצח ורעולי פנים ולעשות מזה הצגה שלמה? למה צריך להדליף סרטים התקשורת? למה צריך שכל העולם יהיה עליהם?
למה צריך לבשל?
עכשיו בוא נאמר, יש, לא מאמין שדבר כזה יכול להיות קיים, אבל בוא נאמר שחיילים אנסו מחבל. את רוצה, אם את עכשיו באמת אכפת לך מהצבא, את שמה על זה שני צווי איסור פרסום. הרי כשהם רוצים למנוע משהו שיפגע בהם, הם יודעים לשים צו פרסום, מצב פרסום, מצב פרסום. אפילו צו פרסום שאוסר לדבר על זה שיש צו פרסום, גם זה היה לאחרונה, בסיפור של א' מהשירות. גם כאן, יכולת לעשות את כל מה שעשית, בלי הפגיעה הנוראית והבלתי...
ארז, זה ההיבריס.
מדומיינת בכלל.
זה התופעה, זה ההיבריס הזה. זה התופעה.
ולכן צריך להיות פה תיקון מהמעלה השנייה והשלישית. צריך להקטין את הגוף הזה חזרה למימדיו בתקנים. צריך להקטין את הגוף הזה בחזרה למימדיו, במה הוא מתעסק ולא מתעסק. צריך להוריד ולצמצם את התקנים שהוספו, כולל מחלקת הדין הבינלאומי, שבכלל אני חשבתי להציע שהיא לא צריכה לשבת בכלל בפרקליטות, היא צריכה לשבת באגת, בחטיבה האסטרטגית, ואז היא באמת תתעסק בעולם ובדברים שמשפיעים על מדינת ישראל, ולא בבוכלטריה פנים ארגונית פנימה. וצריך להביא מפקדים בעלי ניסיון קרבי, ואפילו חשבתי על מאגר, לצערי עצוב, אבל קיים, מקרב כל אותם מאות ואלפי פצועים, סדיר ומילואים, במלחמה האחרונה, אני בלי לבדוק יודע להגיד שיש כמה וכמה עורכי דין. מה יותר טוב מלקחת עורך דין כזה, שיש לו גם ניסיון קרבי, ואולי גם מבצע בשירות המדינה, ולשים אותו עכשיו בהנחה שהוא יוצא, ותפקיד כזה בפרקליטות, שהוא יוכל באמת להביא מהשטח, הלכה למעשה ניסיון מעשי. זה דרך אגב התבצע בעבר, במקרה או שניים, לא יותר, האלוף יהודה פוקס, האלוף במילואים יהודה פוקס, האלוף בדימוס, אחרי שסיים לימודי משפטים, כשהוא היה רב סרן, הוא בא בהצעה לפרקליטות דאז, אם אני זוכר נכון, זה הפכו, נכון שאני טועה, ואמר להם, תראו, אני רוצה לעשות התמחות, בזרוע הבשל לא רוצים לתת לי, כי כבר למדתי משפטים על חשבון הצבא, קחו אותי לפרקליטות לשנתיים של תפקיד, אני אהיה אחראי על כל התיקים המבצעיים, כל האירועים של יהודה ושומרון וכל הדברים, כי זה הייתה התקופה, ובאמת הוא עשה שנתיים בפרקליטות לדעתי, או שנה וחצי או משהו דומה, עשה התמחות, פתר תיקים מבצעיים, אפשר להגיד טוב רע, אבל הוא בא עם הרבה ניסיון קרבי, הוא היה מפי בנחל, ועשה מספר תפקידים בנחל לפני הלימודים. אפשר לשכפל את הדוגמאות האלה, ולהביא מפקדים בעלי ניסיון וידע קרבי, אבל כדי לשקם את הארגון החולה הזה כרגע, צריך, כמו שעשו בשבק, להביא מבחוץ, ופה לא מספיק להביא את הראש מבחוץ, צריך להביא את הראש ואת ה...
תראה, כן, ארז, אנחנו כתבנו במאמר של ה... של מסור כשיטת לחימה, אנחנו כתבנו פסקה שנוגעת לפרקליטות כבר אז, אני חושב פרסמנו אותו לפני חודשיים, משהו כזה, שכוח האדם בפרקליטות באמת הוא אין לו, הוא לא מחובר לשום דבר. כשאתה שם אלוף, אלופה היא, שגדלה כולה בתוך הנאונים, כאילו אין לה מושג ירוק איך הצבא הזה עובד, בשביל מה יש צבא? מה זה לחימה, מה זה פתיחה באש, מה זה לאכול את הבוס, מה זה לחטוף כדור של כוחותינו, אין לה מושג בכלום. ושמים אותה להיות, עכשיו כאילו שזה איזה מקצוע ארטילאי. פה מתחילה ונגמרת הבעיה. עכשיו, אנחנו צריכים, אחד, אני מסכים, להביא מפקד פצר חדש, פצר, כנראה צריך להיות לוחם, ולוחם שבאמת יש לו ניסיון קרבי גדול, אני לא יודע אם יש לנו נשים כאלה, אבל אם יש נשים שהתייצבו, אבל כנראה שזה צריך להיות, להשתחרר מהעניין המגדרי. עכשיו, פעם אחת, זה צריך לעשות, להביא מישהו שהתחכך בקרב, ממש, אפילו קצין ברמת אלוף משנה, שהתחכך, שהיה קרבי אלוף משנה, לא, כן, אוקיי? זה פעם אחת. עכשיו, כל השכבה, זה ברור, כל השכבה גם צריכה לנקות אותה. צריך לשנמך את הארגון הזה. אנחנו דיברנו בפודקאסט שדיברנו על מה קרה לצהל, על העובדה שככל שאתה מרים את הדרגות, אתה פוגע באפקטיביות של הארגון. לשנמך, להוריד. שניים, אני חושב, זה שלוש, זה אחרי, להוריד אותו, נגיד, לדרגת תת-אלוף, בואו נגיד, לא, נלך למקום של מאיר שמגר, אלוף משנה. אבל תת-אלוף, תוריד אותו, תוריד את כל המערכת, כולל דבלה שגדלה בגלל שהוא אלוף, תת-אלוף, אז עכשיו יש לו אלופי משנה שם, ואלופי משנה סגני אלופים, ככה זה עובד. זה גדל בצורה מפלצתית, כאילו. עכשיו, דבר נוסף לעניין של התיקון שצריך לעשות, אני חושב שצריך לשקול מחדש את הסיפור של המשפטנים במפקדות. צריך לשקול את העניין הזה מחדש. מה התרומה שלהם? אני חושב שהתרומה שלהם בעיקר היא שלילית. וצריך להפסיק עם זה, להוציא את זה. לא צריך את זה. בשביל מה? לתת למפקדים לקבל אחריות על מה שהם עושים. גם זה חשוב מאוד. וכמובן, אתה יודע, התיקון הזה הוא כל כך חיוני וכל כך קריטי, ואני אומר לך, מה שהיא עשתה זה נזק, עזוב, אתה יודע, גם בלי שהיה האירוע הזה, אנחנו מבקשים, הרי לפני חודשיים שמנו את הצד, התיקנו, מה שהיא עשתה בשנתיים האלה, זה באמת היה, זה באמת, אין מילים לתאר כמה מכשולים היא שמה לצהל בדרך, ועוד הסיפור הזה, אז אני חושב שיש פה אירוע שחייב, אני לא יודע, שר הביטחון, מי שצריך להתעסק עם זה, חייב לעשות שידוד מערכות רציני מאוד, וכשהם מביאים קצין אגב, לא צריך להסתכל רק מה הוא מספר ומה העמדות שלו, צריך להסתכל מקבוצת היחוס שלו. זאת אומרת, זה לא רק מספיק שהוא יגיד, שאנחנו ראינו אנשים שאומרים משהו ובסוף עושים הפוך. לא מספיק. צריך לבדוק בדיוק טוב טוב מה קבוצת היחוס שלו, ולמי הוא מסתכל כשהוא מסתכל על, על הערכים שלו הבסיסיים, אתה מבין? אם הוא יושב, אם מסתכל על מערכת המשפט בחוץ לארץ, לא אם יודע מה זה, אז בוא נה, יש לנו בעיה ביוסטון. מה אומר ארז?
נגדותה לסיכום.
קדימה.
כשהייתי מגד וחיפת בתחילת האינטיפאדה השנייה, אז החליט פרקליט פיקוד מרכז, ברוח הדברים שיצאנו עכשיו, שהפרקליטים שלו צריכים להבין שנייה מה קורה, מה עוברים הכוחות בשטח. והוא שיבץ, שלח לכל גדוד, פרקליט צעיר, כדי שיצטרף וילמד. וקיבלתי בחור נחמד, צעיר, סגן, אז בדיוק סיים מדעתי את התעודה, והצטרף אליי לחפק לאיזשהו תקופה. ובאחד מהימים הראשונים, אנחנו באירוע שבו רכב מנסה לפרוץ מחסום של הגדוד, ואני מנהל מרדף, והרכב עושה את כל הסימנים החשודים, היה לנו גם התראה על רכב תופת וכדומה, וזה נגמר בנועל מעצר חשוד, שמי שמבצע את הירי, זה הקשר שלי ואותו פרקליט שמלווה אותנו בג'יפ. מתברר שזה גנבי רכב ולא משהו פחאי, ומתברר שמהירי נהרג אחד מאותם גנבי רכב, ואנחנו מגיעים למפקדת חטיבת בנימין לתחקיר. ואנחנו נכנסים לתחקיר, מפקד החטיבה סגל הירש, הוא אומר לי, טוב, ספר מה היה, ואני צוחק. הוא אומר לי, מה אתה צוחק? ואני צוחק. הוא אומר לי,
תצבן לך. איפה זה הולך? גם אני כבר צוחק.
כן, אומר לי, ארז, מה אתה צוחק? אמרתי לו, תקשיב, גל. כל החיים אמרו לנו שכל מפקד צריך שיהיה איתו עורך דין. לא רק שהיה איתי עורך דין, גם עורך דין ירה. מה שנקרא, what could be better? כמובן שהתחקיר הסתיים בזיכוי מוחלט, אבל זאת האנקדוטה לסיכום. יש הרבה מה לתקן, וצריך לעשות זה בצורה רחבה, כמו שתיארנו בהרחבה.
כן.
פשוט.
צריך לתקן מהר, תודה ארז, אני חושב שיש לנו עוד הרבה מה לדבר, ואני מרגיש כל כך, גם אתה, אנחנו טעונים כל כך בכל מה שקרה בשנתיים האחרונות, ובכלל מה שקרה עכשיו, עם האירוע הזה, אנחנו, אז אפשר להמשיך לדבר על הנצח, אבל בואו ניתן, נחסוך מה, זה יצא פודקאסט ארוך במיוחד, נחסוך מהצופים שלנו עוד, ונודה להם, וניפגש בפודקאסט ה-21, אז תודה רבה לכולם, ולילה טוב.
תודה רבה.